בפרק זה תתארח עינב שטרן, מדריכת טיולים בארץ ובעולם, מרצה ואישה.
מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למקשימים.
ברוכים הבאים, אני שנה גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמחוברת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות והNLP. שתהיה לכם האזנה נעימה.
שבת, כיף לראות אותך.
ממש, תודה שהזמנת אותי.
ממש, משמח שאת כאן. אז רגע לפני שצוללות, תגידי רגע מה את עושה עכשיו בחיים, ואז נחזור קצת אחורה.
וואו. אז אני מדריכה טיולים בארץ ובחול, בדגש על טיולים נודדים, על טרקים, על מסעות מאתגרים וחווייתיים. ועכשיו, כשאני בסוף חודש שביעי,
וואו.
אז אני גם באיזה צומת כזו של הגדלת העסק, אני מביאה יותר מדריכים שיעבדו איתי, ואז העבודה שלי השוטפת היא יותר כזה ניהולית מאחורי הקלעים.
איזשהו שינוי, נדבר על זה בהמשך.
כן.
אז עכשיו, מעכשיו חוזרות מלא אחורה, רגע לשנייה שהיית ילדה, ובא לי לשאול מה רצית להיות שהיית ילדה, כזה מה חלמת להיות.
וואי, מעניין. החלום הראשון שאני זוכרת בתור ילדה, מה שרציתי לעשות, זה להיות ציירת בכלל.
ציירת?
כן.
אוקיי, זה מתחבר לסבון שהבאת לי, שלא ראו, אבל...
נכון, נתתי לך סבון. האמת שתמיד אהבתי לעבוד עם הידיים באמת, ועם הגוף, ובתור ילדה היו לי המון ספרי תיאוריה כאלה, על היסטוריה של ציורים, של ציירים. ונורא אהבתי את לאונרדו דה וינצ'י, זה היה כאילו ההשראה שלי.
בתור ילדה?
כן, מדברת איתך על גיל 6-7.
וואי, ילדה מיוחדת, חננית ומיוחדת.
ממש חננית. וזהו, הייתי מסתכלת על ציורים כאלה, את יודעת, מעולמות הנצרות כזה,
וכנסיות.
רציתי גם, הייתי הולכת לחוג ציור, ציירתי נורא מיניאטורי כזה, ברמה של, את יודעת, קנבס גדול, ואני כאילו בתוך מיקרו של עשייה. ודי מהר הפסקתי עם זה, זאת אומרת, זה היה איזה משהו חולף כזה.
משהו התפייד כזה בתוך זה.
כן.
טוב, דווקא הדרכת טיולים מסתדרת עם אומנות היסטורית כזה באיזשהו
לגמרי,
מובן.
לגמרי.
אז מה התגלגל משם? איך נהיית מדריכת טיולים? איך, כלומר, בא לי אפילו לישון, אני הרבה פעמים אומרת, יש רגע כזה בחיים שאנחנו מסתובבים בעולם, ואז קצת נופל עלינו כזה רגע כזה שאנחנו אומרים, וואי, אולי אני אדריך טיולים, ואז יש את אלה שמחליטים ללכת על זה, ויש כאלה שלא, אז בא לי שתספרי אם היה רגע כזה, ולמה בכלל החלטת ללכת על זה גם?
וואי, האמת, זה היה ממש תהליך קודם כל. אני חושבת שזה סיפור קלאסי של הרבה בני דורי, אבל כאילו הלכתי לעשות תואר ראשון אחרי הטיול הגדול במזרח, כי ההורים שלי נורא רצו שאני אעשה תואר. זה היה כאילו מין משהו שאני חייבת לעשות.
איזה תואר?
למדתי חינוך אנתרופוסופי, בעצם הסתכלתי כזה על מלא מכללות, רציתי ללמוד משהו שלא דורש ממני שום פסיכומטרי, שום הכנה, ובאמת הלכתי סתם רק כדי שיניחו לי, זאת אומרת, זה לא עניין אותי במובן העמוק. זה היה מין תואר כזה די נחמד, הוא באמת משלב כזה גם הדרכה ועמידה מול ילדים.
זה גם נשמע אלטרנטיבי. נכון?
כן, כי זה בעצם חינוך שמשלב הרבה אומנויות. בעצם בתואר למדתי הרבה תיאטרון ומוזיקה ו... שוב, ברמה מסוימת, אבל נהניתי, סך הכל. ואז שסיימתי את התואר, ובתקופה ההיא הייתי גם מוזיקאית, זאת אומרת, התעסקתי במוזיקה במקביל, ניגנתי מוזיקה הודית קלאסית, והייתי על הקו כזה בחופשות סמסטר, הייתי נוסעת להודו, והתגלגלתי להכיר איזשהו בחור ישראלי שהייתה לו חברה קטנה להדרכות טיולים בהודו. והיה כל הזמן דיבור על אולי להוציא משהו משותף, זאת אומרת, לי היה הרבה ניסיון בהודו ספציפית.
רגע, היית מטיילת באותה תקופה? זה משהו שאת תמיד עושה או ש...
תמיד אהבתי לטייל. זה גם משהו שספגתי, אני יכולה להגיד, עמוק בבית. זאת אומרת, זה מאוד ב-DNA שלי.
לא היה לך זרה לטייל ושיבואו איתך וכזה?
לא. ממש מגיל צעיר, אני ספציפית, מגיל 3 חודשים סחבו אותי לטרקים בשוויץ וגרמניה.
כיף לך.
כן. וההורים שלי היו כאלה אנשים של פחות ארוחות שישי, יותר קמפינג בסופי שבוע.
מגניב.
ואף פעם זה לא היה תרחני לנסוע, לארוז את האוטו, זאת אומרת, גדלתי מאוד בחוץ כזה. ואז עם אותו בן אדם היה איזשהו דיבור על לעשות איזשהו מסע להודו, זה התפקשש, זאת אומרת, התואר שלי לא היה רלוונטי לתחום הזה, ואיפשהו שם זה נפל. אני חושבת שזה היה הפעם הראשונה חיברתי בין עצמי לבין הדרכת טיולים, אפילו ברמת הלהשתעשע עם זה כפנטזיה.
שהוא בעצם הציע את זה ומשהו בך נדלק?
זה יותר אני הצעתי לו את זה, כי ידעתי שהוא מוציא טיולים להודו, ואני נורא רציתי לשלב בין טיולים וטבע ונוף יחד עם מוזיקה, עם המוזיקה ההודית. ורציתי להוציא מטיילים לחוויה כזאת שהיא מאוד שלמה, שיש בה הרבה תוכן של מעבר.
שאנחנו אז מדברות, את עוד במהלך התואר?
כן, הייתי בת 28, הייתי אחרי התואר. בדיוק סיימתי את הלימודים והבנתי שאני לא הולכת להתעסק בהדרכה, סליחה, בחינוך, בבתי ספר. סיימתי את התואר, הייתי בתוך משבר מאוד גדול, כזה אני והבן זוג שהיה לי אז נפרדנו, משהו כמו חודש כזה לפני הצעת נישואים, הכל היה מאוד דרמטי. כן. עזבתי את הלהקה. אחרי 8 שנים שניגנתי סיטר ו4 שנים בהרכב ויצאתי. בעצם עזבתי את הארץ לכמעט שנתיים.
ממש צומת ענקית כזאת של הכל נשמע.
ממש. Okay. זאת אומרת, את יודעת, סיימתי את התואר, הייתי במקום הזה שכל הזמן חיכיתי להגיע אליו, של לסיים את המטלה הזאת.
כן. Okay.
אבל לא רציתי להתעסק בזה. לא רציתי להמשיך ישר לתואר שני, וזה היה מין חלון הזדמנויות כזה מבחינתי לעשות משהו אחר. וסביב המשבר הזה, סביב הזוגיות שהתפרקה, רציתי רגע להתבונן על החיים שלי מהצד. זה הוביל אותי לטיול מאוד ארוך בארצות הברית של כמעט שנתיים, שבמהלכו, בזמן הזה בעצם, טיילתי ברגל ממקסיקו לקנדה. זה טרק מפורסם, היום הרבה ישראלים עושים אותו.
שזה גם ההרצאה שאת עושה.
כן. נקרא שביל הרכס הפסיפי. ובעצם, שוב, המשבר הזה הוביל אותי פשוט להיות שעות על גבי שעות לבד עם עצמי בטבע, עם אוהל ושק שינה.
קצת ללכת לחפש את עצמך במובן הזה?
כן, לגמרי. וזה היה טיול מדהים, מאוד מעצים, מאוד חיבר אותי לעצמי, לרצונות שלי, לתחושות בגוף, משהו מאוד בסיסי, חייתי, פראי כזה. עשיתי במהלך השנתיים האלה רק מה שרציתי, בלי להיות במקום של ריצוי, של מחשבה על איפה זה פוגש אנשים אחרים. אגב, גם בתור בת בחורה, זה נראה לי, את יודעת, משהו קלאסי כזה, זאת אומרת, תמיד היו עליי כל מיני ציפיות מסוימות, ושם על הראשונה הייתי במין מקום פלואידי כזה של...
מנותק כזה
כן,
גם
משהו? כן, אני עושה מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ברגע שאני רוצה, ופגשתי המון את עצמי דרך כל החוויות קיצון האלה בטבע.
אז הייתי אומרת שגם באיזשהו מקום תרגלת את להפסיק... להסתכל על מה שאחרים אומרים לך ולפעול דרך זה, לגמרי. ולהיות רק בתוך הדבר הזה, ואז לחזור עם זה לארץ, נכון?
לגמרי. וזהו, וחזרתי לארץ עם רצון מאוד מבושל כזה, גם לעשות הרצאה על החוויה שעברתי בשביל, גם לחזור לטבע באיזושהי צורה, להביא את
לא להפסיק עם זה.
בדיוק, להביא, נראה לי, את הכלים שאספתי בדרך לתוך המציאות שלי בארץ, ו... חזרתי לארץ לביקור, איכשהו זה הפך להיות שעברתי וחזרתי לכאן. ובשלב מסוים, כשכבר עבדתי כמורה בבתי ספר, משהו כמו שנה וחצי, אז קיבלתי
אחרי
הצעה.
אחרי הטיול של ארצות הברית?
כן, אחרי הטיול.
אז איך חזרת רגע?
איך חזרתי להיות כן. מורה? חזרתי לארץ לביקור, משם המשכתי לאוסטרליה, וכשהייתי באוסטרליה אחרי חודש, קיבלתי הודעה שאימא שלי נפטרה מדום לב.
ממש בסדר לשמוע.
תודה. לא, זה בסדר. באמת היה עצוב ונורא מטלטל באותם רגעים, כי אמא שלי הייתה בריאה, והיא פשוט נפטרה במין מוות פתאומי מאוד דרמטי כזה.
קשוח.
אגב, היא נפטרה בטבע, בטיול.
וואו.
ממש, כאילו זה היה מאוד דרמטי.
כן, אבל גם נשמע סוריאליסטי קצת, לא ביחס למה שסיפרת על ה...
מוות יפה, מה אני אגיד, על הלוואי כולנו.
כן.
נפטרה בהר ארבל. ליד המשפחה, זאת אומרת, אבא שלי ואחי והבת זוג של אחי היו שם. כן. וזה החזיר אותי לארץ בבת אחת, בבום. זאת אומרת, מסעות של אסטרלים.
מאוסטרליה, נכון?
כן, מסעות של כמעט שנתיים וחצי נפסקו. חזרתי לארץ, פתאום הבנתי את עומק המשבר שהמשפחה שלי חוותה, את עומק הטלטלה, וזה זרק אותי פשוט לעבוד בעבודה פשוטה וקטנה. כל מה שרציתי היה להיות באיזו מסגרת קטנה שמעסיקה אותי.
ומשהו כדי... שלך רגע כאילו ניסיון בו.
כן, כאילו משהו שלמדתי בתואר, הלכתי כזה לעבוד בבית ספר הכי קרוב, הכי נוח. היה מקסים, זאת אומרת, זה באמת, באמת ענה לי על הצורך הזה שנייה להשתבלל, קצת כזה להסתכל על החיים שלי מהצד רגע באיזו הולד, זה אפשר לי את זה לגמרי. וגם מאוד נהניתי מהעבודה עם ילדים והצוות החינוכי. אבל זה לא היה זה, זה הייתה מין עבודת ביניים, זה היה לי ברור. ואז פתאום קיבלתי הצעה מחבר שהכיר אותי מהתקופה שהייתי מוזיקאית. הופעתי אצלו בבר בזמנו, והוא לימים פתח חברת טיולים קטנה, שהיום היא כבר הרבה יותר גדולה. והוא הציע לי אם אני רוצה להדריך אצלם באולימפוס ביוון.
רגע, רגע. למה שהוא הציע לך דבר כזה? למה אני לא הולכת לבר ומציעים לי דבר כזה?
אני חושבת שהוא...
דיברת על זה?
לא דיברנו על זה אי פעם, וגם זה לא, באמת, זה בשום צורה לא הגיע מתוך איזו תקשורת יומיומית. מדי פעם הייתי כותבת לו, היי, יש לך המלצה למסלול הזה, לטרק הזה. זאת אומרת, הוא ידע שאני אוהבת טיולים ארוכים ושאני עושה טרקים, והוא גם ראה את הניסיון שצברתי בארצות הברית. כן.
זה הפך להיות ניסיון בעצם, זה שהלכת לשם לבד ועשית את כל הדרך הזאת.
בטח. עכשיו, זה מה שבחיים לא חשבתי שהוא איזה דבר שכותבים בקורות חיים, כן? אבל אני חושבת היום בדיעבד שחוויה כזו של להיות לבד עם עצמי חצי שנה, לטייל באופן שטיילתי, בתנאי מזג אוויר האלו, זה באמת נתן לי ניסיון ואיזה פור, לעומת אנשים אחרים ששנים מתעסקים בהדרכת טיולים, כי עשיתי משהו באמת מאוד קיצוני ואינטנסיבי.
כן, ממש. אז באיזשהו מקום הוא ראה אותך מבחוץ? כלומר, משהו שגרעין כזה, שאבך שרצית עוד מלפני, ועוד דברים שכזה התבשלו ועוד לא הגיעו לעשייה, אבל אז הוא הציע לך, וכמו היית פתוחה לקבל את ההצעה הזאת, גם אם היא כזה רגע הזויה ומטורפת, נכון? ככה היא נשמעת לי.
זה היה מטורף, כי זה... קודם כל, אני חושבת שהוא זיהה איזשהו פוטנציאל, אתה יודע, זה כמו להסתכל על יהלום לא מלוטש בתוך איזו מערה, זה לזהות משהו, בלי שבכלל ביקשתי את זה באופן, אתה יודע, מובהק.
לי נשמע שביקשת את זה בתוכך,
אבל... כן, כן, אבל הוא באמת זיהה איזושהי הזדמנות, וגם אני קפצתי על זה די מהר. זה היה שיא הקורונה.
שזה בדיוק, אני חושבת, אולי הדבר.
לגמרי. ושאלתי אותו מה אני צריכה לעשות כדי להיכנס באופן אקטיבי להדרכה, והייתי צריכה לעשות איזשהו קורס, איזושהי הכשרה, בדקתי כל מיני אופציות, יש היום, אתה יודע, תו תקן, מורה דרך, יש כל מיני נתיבים לאיך להיכנס לעולם הזה. והלכתי על איזשהו קורס שהרגיש לי שהכי משקף את השקפת העולם שלי, זה קורס של בית הספר לתיירות שנקרא Adventure Tourism, וזה כזה תיירות חווייתית, הרפתקאות, קצת
על טיולי אתגר. כלומר, לשים את זה במסגרת, את הידע שצברת, משהו כזה.
כן, לקבל איזה גוף ידע שמאפשר לי גם להוציא ביטוח כמדריכה ולעבוד בתחום הזה בצורה חוקית, נקודה, כאילו הכי פשוט.
רגע, אז הוא מציע לך את זה, את הולכת לעשות תעודה ואת יוצאת לטיול?
כן.
אז רק אני אגיד על הדבר ראשון, ברור שמה שסיפרת על ארצות הברית, רק נגעת בזה, זה מלא מלא אומץ. אבל אם אני מסתכלת על אנשים שרוצים לפתוח עסק או ללכת אחרי החלום שלהם, והם רוצים את זה איזה כמה זמן, ועד שזה מתבשל, אבל אם הם פתוחים להצעות בעצם שמגיעות אליהם, ואז זה נשמע, לא לקחת את זה בשתי ידיים, אלא בשמונה.
לגמרי.
כלומר, לקחת ועשית זה ויצאת, זה נשמע כמו...
אבל זה התהליך שהתמודדתי בו עם המון שדים, זאת אומרת, קודם כל זיהיתי שאני... אני גדלתי בבית עם שני הורים שכירים שעבדו כזה, את יודעת, 20 עד 40 שנה באותו מקצוע.
וגם כיוונו אותך לשם.
כיוונו אותי גם. זאת אומרת, אני עזבתי בשביל ההדרכת טיולים עבודה מסודרת בבית ספר, עם איזה, את יודעת, קרן השתלמות של המורים, ולא יודעת מה, שי לחג כזה.
כן.
ואני זוכרת שאבא שלי, זה לא שהוא לא תמך, הוא פשוט הביע הרבה פחד. היה שם הרבה חשש, זאת אומרת, התעסק... קודם כל, להתעסק בהדרכת טיולים בחול, בשיא הקורונה, כשאנשים היו בסגרים, כשבית ספר שלי פעל מזום, כן. זה בכלל לא היה רלוונטי. זאת אומרת, הלכתי להגשים חלום כמו איזו פנטזיה מפגרת. זה לא היה קשור למציאות, למה שקורה מסביבי.
היה מישהו שכן עודד אותך? כלומר, שסיפרת על הרעיון הזה וכן אמר, יאללה?
הבן זוג שלי מאוד תמך. אני חושבת שהוא זיהה את הספארק הזה. הוא גם זיהה את ההרפתקה, את הפוטנציאל לגמרי. והוא מאוד תמך, ואני חייבת להגיד שבהקשר הזה, אם אני אחלק את העולם בצורה סופר דיכוטומית לעצמאים או שכירים, כן. הבן זוג שלי כעצמאי מבין שהחיים זה איזה רולר קוסטר, שאין ביטוח ואין אין יציבות וצריך להיות גמישים עם מצבים. והוא אמר לי, בסדר, כאילו, מקסימום זה לא ילך, אז תמיד יש לך עבודה, הכל טוב, כן. תנסי.
יש פה עניין גם, באמת, זאת אומרת, מעניין שהבן זוג שלך עצמאי, כי באמת, זאת אומרת, ההורים היו שכירים, אז הם נורא נורא מפחדים עליי, אבל אם הבן זוג כבר פתוח להרפתקה של העצמאות, אז בעצם יש פה איזשהו משהו, גם מזה את הפוטנציאל שלך, וגם אומר, יאללה, זה אפשרי, ומקסימום לא, אז חוזרים צעד אחד אחורה.
כן, גם ראיתי אותו כאיזשהו מודל, זאת אומרת, ראיתי אותו לפעמים חודשים יושב בבית ולא עובד, ולפעמים סופר מסגשג והולך לעבודה כל יום. זאת אומרת, הבנתי שזה באמת דינמי, וזה יהיה מה שאני אעשה מזה. ויש בזה פוטנציאל אדיר, וזה לאו דווקא גם לעבוד כעצמאית מול חברות. זאת אומרת, אני יכולה לפתח את הנישה שלי בתוך הדבר הזה, וזה באמת מה שקרה לימים. ולא כל כך פחדתי מלחלום על איך זה ייראה בפועל.
וישר חלמת על איך זה ייראה? כאילו,
לא, זה דבר הוביל לדבר. וככה באופן כללי אני חושבת שאני פועלת בחיים.
שמה? שכל פעם הדבר הבא? הצעד הבא רק?
כן, גם מרגיש לי שכאילו, אולי זה גם איזו חשיבה שהיא קצת נשית אינטואיטיבית, אבל זה לא שאני רואה איזה יד ואני מכוונת אליו ספציפית. אני רואה כל פעם את הצעד הבא, ולפעמים משהו שקורה במציאות גורם לי כאילו לדמיין את הדבר הבא. כן. זה ממש תובנות שנופלות מתוך החוויית חיים, כאילו.
לי זה גם נשמע שאת מאוד מאוד פתוחה, ממה שאני מבינה עכשיו, לאפשרויות, או לזהות ההזדמנויות. זה לא סתם כזה, הנה הצעד הבא, הנה הצעד הבא. זה כזה להיות גם פתוחה, כלומר זה משהו...
זה תקופות, זאת אומרת, יש תקופות שההזדמנויות באות ואני לא שם לקבל את זה, אני לא באיזה receiving בכלל, כן. ויש תקופות שכן.
כן. רציתי לשאול אותך, אז את בעצם מחליטה ללכת על הדבר הזה, את הולכת לאולימפוס, רגע, אני רוצה שנעשה שנייה סדר.
כן, כן.
הוא מציע לך את ההצעה, את הולכת להשיג את התעודה הזאת, את מתפטרת מהעבודה ונוסעת לאולימפוס, זה היה ככה אני מדמיינת כמו שסיפר.
זה היה מעבר, זה באמת היה תהליך. קודם כל, התפטרתי מהעבודה ועברתי מהצפון, משווה ציון לתל אביב.
אבל סביב הדבר הזה, סביב ההצעה?
סביב הדבר הזה, זאת אומרת, העבודה, הלימודים, סליחה, היו בתל אביב חיפה. אני גרתי די רחוק בצפון.
לימודים ארוכים או משהו נקודתי כזה?
חצי שנה, יום בשבוע, ממש נחמד.
זה ממש בחירה הרגע, אבל, לעשות.
וכשעברתי לתל אביב ועזבתי את העבודה בבית ספר, הייתי צריכה למצוא עבודה. ובזמן הזה היה לי משהו כמו חצי שנה לעבוד עד שהטיול האולימפוס יצא לפועל. זה היה ממש מין משבר אפילו, את יודעת, כאילו פתאום הגעתי לתל אביב, הכל היה נורא יקר.
מה, בואיתם על צעירי רגע?
לא, רציתי להיכנס להייטק, כאילו שזה מאוד לא אני.
וואו, במעבר אחד מהאנתרופוסופים והטיולים.
כן, הייתי במין כזה, לא יודעת, לתרגם קורות חיים סופר עלובים, שלא כתוב בהם כלום, כן, לאנגלית. והמשבר שלי שם היה, את יודעת, ללכת לכל מיני רעיונות ולעבור כל פעם עוד שלב ואז ליפול על משהו,
וגם חוסר התאמה. להחזיק את החלום של הטיולים, אבל בכלל לכוון, זה כאילו רגע, איך אומרים את זה? רגל אחד קדימה, רגל אחד הצידה.
בדיוק.
מה הקשר עכשיו?
פשוט אמרתי, אני צריכה כרגע לעשות הרבה כסף, כי האורח חיים שלי עכשיו יקר יותר, ונכנסתי ממש ללחץ. זאת אומרת, המשכורת שלי כמורה שגרה באיזה בית פריפריאלי בצפון, זה היה בסדר, אבל פתאום להיכנס לעיר, זה הכניסתי ממש לפאניקה. ואני לא אשכח את זה, הייתי באיזה רעיון עבודה להיות מנהלת קהילה, באיזה קהילה אקסקלוסיבית כזאת של מנהלים ויזמים. וישבתי, עמדתי בשירותים, הורדתי את יש לי שני נזמים באף, אז היה לי גם אחד באמצע, ספטום.
אז הרבה דברים נוריד.
הסתכלתי על עצמי ואמרתי כזה, וואו, למה אני עושה את זה?
גם למה אני מורידה את עצמי כדי להתקבל למשהו?
וקניתי כזה מעיל מחויית ומכנס מחויית וכזה, כל כך לא התחברתי למה שראיתי מול עצמי, מול המראה. ובאמת לא עברתי את הרעיון, הכל היה מאוד כזה, הרגשתי שהיא מתלהבת ממני כפרסונה, אבל כל הזמן גם זה הפידבק שקיבלתי, אמרו לי שאני צבעונית וססגונית מדי לצרכים שלהם.
אמרו לי לא שעשיתי... רק הם, בשאר הרעיונות גם.
כן, בכל מיני רעיונות אמרו לי כזה, איך תחזיקי עבודה יציבה? את כל הזמן הסתובבת בשנים האחרונות.
את עושה הרפתקאות בארצות הברית, לא מחזיקה עבודה כאילו בהייטק.
כן, התלהבו כאילו ברמת הוואי, מגניב לשבת ולדבר איתך כמה מרתק, ומצד שני נבלו כאילו מהעוצמה של...
כן.
לאן זה ייקח אותנו בעבודה, מה נעשה
כן,
איתך?
כן.
וזה תמיד נתקע שם, ואז... היה לי נורא קשה, הייתי צריכה כזה למצוא עבודה. הלכתי לעבוד באיזושהי עבודה זמנית, אבל שקשורה לחינוך. חזרתי לבתי ספר ברמלה.
מתל אביב.
כן, ארבע פעמים בשבוע מתל אביב לרמלה. היה לי נורא קשה עם כל עניין הנסיעה, רכב.
אבל ברגע שמישהו עובר לתל אביב, אז רגע לא יוצאים מתל אביב.
בדיוק.
זה
רוע. ולא מצאתי, אבל עבודה בתל אביב. וזה דרש ממני שנייה גם לרדת מהאגו שלי, ולהגיד כאילו, אחרי שהתפטרתי מבתי ספר, זה כמו לשרוף חזייה ואז לחזור ללבוש אותה.
וואו, זו הגדרה ממש טובה.
כאילו... לחזור לבתי ספר, לעמוד מול ילדים, ולהגיד, למרות שסיימתי עם הדבר הזה, אני כרגע אעשה את זה, היה לי נורא קשה, אבל נהניתי.
כן.
זאת הייתה עבודה מדהימה בתכלס, היא ממש חנכה אותי לבנייה גם של עסק.
בית ספר? למה?
כן. כי זה היה מין פרויקט יזמי ירוק כזה, של חברה חמודה, שאני ממש כזה אוהבת את האג'נדה שלהם, שהם שולחים אותך בצורה סופר עצמאית לבתי ספר, להעביר פעילויות על... כל מיני נושאים סביבתיים. אני הייתי צריכה לדבר איתם על תביעת רגל אקולוגית. ילדים בכיתה אחרת ארסים מרמלה.
ואז זה קצת מקביל להדרכת טיולים בהכי קרוב שלו.
גם ב... את יודעת, בלעמוד מול אנשים ולהיות באיזה סטורי טלינג לגמרי, וגם בלנהל את עצמך בצורה עצמאית. זאת אומרת, לא היה לי בוס על הראש, הייתי צריכה להקליד כמה שעות עשיתי, סמכו עליי.
היית פרילנסרית?
לא, זה היה ממש עבודה מול שכר, אבל משכורת רגילה.
אבל הרגיש מאוד עצמאי באופי שלו.
כן, זה היה מאוד עצמאי בשטח, ולמדתי כאילו לנהל את הלוז שלי, ולכתוב כל מיני מערכי הדרכה. והיה שם המון אמון, זה היה מאוד מעוברר כזה. אהבתי את זה.
ותוך כדי בעצם עושה משהו, עוד איזשהו צעד לכיוון העסק, או שרגע ממש כזה בתעודה ומחכה לאולימפוס?
בתעודה לגמרי, כי ברגע עד שאין לי את התעודה, אני לא יכולה לבטח את עצמי ואני לא יכולה להדריך. כן הוצאתי כל מיני טיולים חברתיים, את יודעת, עד שכן חשבתי וניסיתי לדמיין כל מיני מסלולים שבא לי להעביר.
מחשבות בעיקר.
כן, אבל לא הלכתי כזה רחוק.
ומה עם ההרצאה בשלב הזה?
את ההרצאה אני עושה כבר כמעט 4 שנים.
מאז שחזרת בעצם?
כן, כן.
אז את זה כן קידמת בתוך עסק.
כן, לגמרי. זה פעל עדיין בצורה יותר קטנה, יותר התנדבותית, לא התפרנסתי מזה בצורה מסודרת. וזה היה מדהים לגמרי. זה משהו שקרה באמת במקביל לתמיד, מה שעשיתי בשנים האחרונות.
אוקיי. אז, וגם התנסות בלהביא קהל וכזה, זה גם איזשהו נקודה. אז אני רגע חוזרת לעבודה, אז בעבודה הזאת עוברת משהו, עובר משהו כמו חצי שנה, אני מניחה, את מקבלת את התעודה. ואז יאללה, מקימים עסק, או מה עכשיו קורה?
כן, הייתי חייבת לפתוח עוסק פטור כדי לקבל משכורת מהחברות.
כן.
וזה היה בשבילי צעד ענקי ונורא מפחיד, שוב, עם הדפוסים שגדלתי עליהם, עם המשפחה, הרבה פחד למה יקרה אם לא תצליחי, אבל זה עדיין מדהים, כי ברגע שפתחתי את זה, ממש ליטרלי משהו נפתח. כל מיני הצעות עבודה נכנסו, והזדמנויות, וכאילו בכלל היכולת לדמיין, את יודעת, עסק שמתפקד, ולא לא בלחץ ולא בדוחק, התחיל כזה להתממש.
האמת שזה רגע באמת מהמם, שגם אני זוכרת אותו, כאילו שיש משהו ברגע הזה של ההסכמה לפתוח את העוסק פטור, שבאמת באותו רגע, גם עם יום אחרי, את פשוט עם עוסק פטור, עם 0 שקל הכנסות מהעוסק, אבל בעצם כל בן אדם חושב שיציע לך איזושהי הצעה שקשור לעסק, או איזשהו רעיון שיהיה לך שאת רוצה עכשיו כאילו לקחת כסף עם קבלות, אפשרי. פתאום לגמרי. כל העולם הזה כזה נפתח.
לגמרי. אני גם חייבת להגיד כאילו שנים הייתי עצמאית, שנים ניהלתי להקה, הייתי מופיעה בהרכבים, הייתי עושה את ההרצאות, ותמיד התנהלתי מול משהו שנקרא שכר אומנים. זה כאילו איזשהו הסדר כזה מול מס הכנסה לאמנים בסדר גודל קטן.
ואז זה משאיר אותך קטנה גם באיזשהו מקום?
כן, כאילו תמיד נורא פחדתי מהבירוקרטיה ומהרואה חשבון, ופתאום כשהסכמתי, וגם אמרתי אני אעשה את זה מסודר. שוב, הרבה עידוד מהבן זוג שעצמאי בעצמו, וכאילו אומר לי כזה תחשבי בגדול, אז ישר פתחתי את העסק וישר הלכתי לרואה חשבון, ולא עשיתי את זה כזה סופר לבד, כי אמרתי, זה בסדר, זה יחזיר את עצמו, לא אכפת לי מה לעשות.
כדי שזה יהיה מסודר מההתחלה ויוכל לגדול.
כן, וגם שכאילו אני אתעסק בבנייה וביצירה של העסק, ופחות בבירוקרטיה, כי הרבה פעמים אני חושבת שבן אדם, אין מה לעשות, כשהעסק של עצמו הוא, אתה יודע, אנחנו מתעסקות גם בשיווק ופרסום וניהול לקוחות, ובסוף אין לנו זמן כאילו לדברים החשובים. וקצת הרגשתי את זה גם כשהייתי מוזיקאית. כאילו, מוזיקאי צריך רוב היום שלו לשבת ולהתאמן, ולהכין דברים לקראת ההופעה, לקראת ה-whatever. ואז אם את מפילה עליו גם את לנהל את העסק שלו ואת ה...
שמוזיקאים עושים את זה דרך אגב.
נכון. אבל אם אין לך המרגנית ומפיק וזה...
אז אין לך את הזמן להתאמן.
אין לך את הזמן להתאמן. וזה מה שחשוב. והמיקוד שלי היום הוא באמת בלהציל קצת סמכויות, כמה שזה מפחיד, ולשמור לעצמי איזשהו זמן של פיתוח. פיתוח עסקי ומחשבה קדימה, וזה מה שחשוב.
ולהבין מה הדבר שאת אוהבת לעשות ורוצה לקדם ולעשות.
כן, כן, ולדמיין את זה. כאילו, להתעסק גם בזמן שהוא ממש דמיוני כזה, והוא לא נראה חשוב ביום-יום, כי זה לשבת על השפה ולכתוב רעיונות, אבל זה...
דמיוני זה נשמע קטן. אפשר להגיד את המילה חזון ודמיון, כאילו, להבין איפה את רוצה להגיע עם זה.
בדיוק. אז היום אני יודעת ממש יותר להתמקד בזה, אבל כשפתחתי את העסק, לא הבנתי מראש כזה שאני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת, ולא לעשות הכל לבד.
אז את מתחילה רגע לקבל בעצם את ההצעות, את הולכת לאולימפוס ואולי את מקבלת עוד טיולים, נכון?
כן, נכנסו עוד טיולים. אני גם מקבלת איזושהי הצעה מבחור שהכיר אותי, עשיתי הרצאה אצלו כשהוא ניהל את ה... לא יודעת מה, את החינוך בקיבוץ שלו, ואנחנו הופכים להיות כזה שותפים גם לאיזשהו עסק בתוך הארץ של טיולים נודדים.
של הדחות?
כן. טיולים נודדים עם לוגיסטיקה מפנקת, ככה אנחנו קוראים לעצמנו.
מגניב.
כן. ואני כזה מסכימה ללכת על זה, אנחנו עושים את זה, זה היה נורא מרגש. היו בזה מלא בלגנים בדרך.
מה זה בעצם? תספרי עוד קצת.
אנחנו פשוט באיזושהי שותפות, שאני עד עכשיו הדרכתי בה את הטיולים, טיולים נודדים עם כל מיני הפתעות שקשורות ללוגיסטיקה מפנקת, אם זה מקלחת, שירותים, אנחנו בונים את כל העולים.
לא להתקלב בטיול.
לא, לאו דווקא.
אלא ליהנות ממנו מהכל מסביב.
כן, המהות היא לצאת ביחד ולהיות בטבע, לפגוש את עצמי, לפגוש אחרים, להיות במרחב הזה. ואני מורידה מהמטיילים את כל הפן הלוגיסטי. זאת אומרת, זה לא טיול נודד עם הכל על הגב 20 קילו, זה משהו יותר לייט כזה.
כן, את שומעת שזו אותה אג'נדה שלה, מה שאמרת על העסק. את אומרת, רגע, אני רוצה להתמקד במה שאני אוהבת לעשות, זאת אומרת, אני עוצרת לאנשים, בואו תהנו מהטבע פיור, ואל תתעסקו בכל המסביב. זה נשמע לי דומה.
לא שמתי לב, תודה. כן, האמת שבסוף אני כל הזמן חוזרת בפן, בחזון באמת, להביא אנשים לקצת מהחוויות שחוויתי אולי בשביל הרכס הפסיפי או בטיולים הארוכים שלי בעולם. בא לי שאנשים יפגשו את עצמם דרך כל מיני חוויות. וזה יכול להיות משהו ממש קטן, כמו להכין ארוחת ערב בשטח, או לשבת מול המדורה, או לדבר עם בן אדם חדש, זה לא משנה. אנחנו יוצאים קצת מהיומיומיות שלנו, אנחנו מתעבררים מהשגרה ועושים משהו שהוא מוציא אותנו מהאזור נוחות. כן. זה המהות.
כן.
ואיך זה נראה בפועל? כל פעם זה קצת אחרת.
איזה עוד בלגן יש בלפתוח עסק כזה, קונספט כזה?
זה תחום שהוא נורא אפור. את לא בעלה, את לא יכולה להיות באיזה בעלות, סליחה, על מסלול טיול, לא על נוף, לא על קונספט, כאילו. ואני מנסה היום לשמור על איזושהי, את יודעת, קודם כל תחושה פנימית שמי שרוצה לטייל איתי, אז הוא בא, זה קצת כמו מורה ליוגה, יש המון שיטות, בסוף את נצמדת לאיזה מורה שבא לך בטוב ונעים לך. אם מישהו אוהב את הטיולים שלי, הוא ימשיך לבוא וזה בסדר, ואני מנסה לשמור על איזושהי אווירה שהיא לא תחרותית, למרות שזה קיים סביבי לצערי, ולשמור על איזושהי אווירה של, וואי, יש מקום לכולם, ובשפע, זאת אומרת. וזה קצת משהו שיש בארץ לצערי, בכל תחום שאי פעם התעסקתי בו. יש קצת צרות עין ומרפקיות כזו. בטח לנשים, שאנחנו פחות מובילות בתחום, אנחנו יותר עריות, הייתי אומרת.
בתחום של הטיולים, את יכולה להגיד?
כן. כי נשים, שוב, זה לא איזה תוקף, פשוט בעצם זה במובן הביולוגי שאנחנו מביאות ילדים לעולם, אנחנו לא יכולות להיות מדריכות עכשיו 20-30 שנה ברצף, כמו גברים, ואנחנו יותר כזה מתחלפות וגמישות עם החיים.
כן.
ואני אומרת להפך, כאילו, וואי, אני רוצה לקדם נשים בתחום הזה, אני שמחה על שיתופי פעולה, בואו נפתח את כל הדבר הזה ולא נשמור עליו בצורה מצומצמת. בכללי, על כל הידע שאספתי או על הניסיון שיש לי, להפך, אני אוהבת לחלוק אותו. אבל כן, עשיתי מלא טעויות בדרך.
נראה לי גם ברור, הצורה גם שאת אומרת, עשית כזה עם הידיים בצורה מצומצמת, אני חושבת שאנשים שהם כל הזמן הולכים מפוחדים, שמישהו ייקח להם, שמישהו יעתיק מהם, אז גם הם, כמו באנרגיה שלהם, לא מצליחים להיפתח לחזון שלהם. כי הם כל הזמן תקועים על הקיבוץ הזה בידיים, וכאילו ככה שאת פותחת ואת אומרת, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעשות שיתופי פעולה, אני מאמינה שזה אפשרי גם וגם, אז זה גם, כלומר, גם אם יעתיקו ממך, אני חושבת שעצם הגישה היא גישה פתוחה יותר, גישה שיותר, כאילו, יותר מתמקדת במקום של החזון, במעלה, באפשרי.
לגמרי. תשמעי, השנה היו לי מלא סיטואציות כאלה, ובאמת לקחתי את זה גם קשה. החוויה הזאת של קיבוץ והרפאיה, כל הזמן זה מלווה אותי בעסק. כי כשאת נפתחת לשיתופי פעולה, את גם נפתחת לאיזה פגיעות. אנשים ממש פגעו בי, במובן הכי אישי. ואולי מזה למדתי הכי הרבה, את יודעת, כאילו...
מה למדת על שיתוף פעולה? איך היום את ניגשת לשיתוף פעולה, נגיד, מתוך מה שלמדת?
קודם כל, ברמה הכי בסיסית, כשעובדים עם עוד בן אדם, ממש חשוב כן לעשות איזשהו מסמך, איזשהו חוזה. אין לו שום משמעות. אנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים תמיד. זה יותר ברמת הערבות, שאנחנו כאילו עדים לאיזושהי החלטה שהיא משותפת.
לתאום ציפיות כתוב.
כן, זה קצת כמו שזוגות צעירים עושים הסכם המון. זה כאילו, זה נורא מקווץ אנשים, אבל זה גם, אני חושבת שזה נותן לנו הרבה חופש פעולה. פשוט כאילו להסכים על דברים מההתחלה. ושם עשיתי המון טעויות לאורך הדרך. שוב, אני עסק שקיים אולי שנתיים, קצת פחות. מלא כזה באווירה של לסמוך על אנשים ולדמיין דברים משותפים ביחד ואז להיחוות ממש מפגיעה. והיום אני כזה, טוב, גם זה קורה, זה בסדר, אבל עדיף אולי להגן את זה בהתחלה, באיזושהי הסכמה.
את חושבת אבל שזה קשור ללסמוך או שזה קשור לבהירות ביניכם? כלומר, מה שנפגעת ממנו זה היה איזה בעיית אמון יותר? או באמת כי הלכת כזה...
לא, קודם כל עבדתי מול חברים, חברות, כאילו אחים. ואז במקום הזה כאילו קצת קשה להכניס חוזים ומסמכים, והיום אני אומרת לא, להפך, כאילו בואו נעבוד מלכתחילה מסודר, לא משנה מה הסטטוס שלנו, וגם יכול להיות שלא נסיים כחברים בסוף התהליך הזה. והיום מראש אני נראה לי עדיף לא לעבוד עם חברים. זאת אומרת, יש שם איזושהי הפרדה.
כן.
אני רואה אוהבת לאסוף סביבי אנשים מוכשרים, יוצא דופן, שמעוררים בי, את יודעת, התפעמות, אבל הם לאו דווקא צריכים להיות החברים הכי קרובים שלי. כן. כאילו, אני מנסה לעשות הפרדה.
כדי לא להיפגע מזה. ממש מעניין. מעניין שגם לכל אחד יש כזה גישה אחרת סביב הדבר הזה, אבל באמת הרבה אנשים בתחילת הדרך זה הכי הגיוני. אתה רוצה לעשות איזה שיתוף פעולה הכי הגיוני ללכת לחברים, למשפחה וכזה, ובאמת איך לגשת לזה. אז זה באמת ההצעה, כאילו, רגע, לכתוב את זה כמו שצריך, או ליצור שם בהירות ותיאום ציפיות.
לגמרי. וגם היום אני אגיד שאני נורא קל לי לעבוד עם אנשים, כי אני חברתית, כי אין לי שוב, ואני לא מחזיקה רעיונות בסוד, אני כזה פתוחה מאוד לסיור מוחין. ומרגיש לי שהיום, עם הגדילה של העסק שלי, דווקא מה שאני צריכה כדי להמשיך להתפתח, זה קצת לסמוך רגע רק על עצמי ולעשות קצת לבד.
למה?
כי עוד לא התנסיתי בזה. זאת אומרת, בלהעיז לעשות משהו גדול ממש לבד, ולאו דווקא כאילו לחלוק אותו רגע.
מעניין.
כאילו, זה הנקסט מבחינתי.
נשמע כמו פעימות כזה של ביחד, לבד, לבד,
כן,
ביחד.
כן, עכשיו אני צריכה לבדוק קצת את האלמנט הזה. שהיום, מהניסיון שצברתי, אני מבינה שמה שאני צריכה זה רגע לסמוך יותר על עצמי ולעשות משהו רגע לבד, להתנסות כן, גם בזה.
כן. אז לגמרי, ואני גם מבינה פתאום, תוך כדי שאת מדברת, שבעצם, אז יש את הנקודה שבה אז את עושה את השיתופי פעולה, ומוציאה בעצם טיולים, וגם יש את ההרצאות במקביל, נכון?
כן.
ואז אם אנחנו כזה fast forward מאוד מאוד, וגם כאילו הקורונה כאילו עברה, למרות ש...
משהו חדש נכנס מאז,
כן. אז כן, אז מה שאני באה להגיד זה שגם אמרת שאת בחודש שביעי, וגם המלחמה התחילה, וגם את אומרת שאת רוצה לעשות קפיצה בעסק. איך כל הדברים האלה, כאילו, איך הם פגשו אותך ביחד?
וואו, קודם כל סופר מטלטל. אני חזרתי לארץ מחופשה יומיים לפני השביעי באוקטובר, ואז ישר בוטלו לי שני טיולים גדולים, ובלי קשר ל... את יודעת, פשוט להתכווצות אל מול מה שקורה, וממש ממש חוויה של זוועה. כאילו, גם לא הייתי במקום של לחשוב שנייה קדימה, הייתי רק בתוך הזוועות האלו.
כאילו רגע לעצור הכל.
כן, רגע להתבונן. ובאמת מתוך המלחמה צץ בי איזשהו צורך שנייה לעשות טיולי יום, קטנים, קצרים, שבאמת אין בהם תהליכה מרובה, מאומצת, אלא משהו יותר כזה נעים, שמפגיש אותנו עם הטבע בווריאציה ככה עדינה.
זה בעצם מה שיצא ממך מול המלחמה, כי אני יודעת שדווקא בתחום התיירות זה כמו התחום הראשון שנחבא בתקופה הזאת.
הוא ישר נהרס, אבל הוא גם, אני מרגישה שסביב המלחמה, סביב הטראומה הלאומית, זה בעצם הדבר הראשון שאנשים היו צריכים.
עברור?
עברור, יציאה רגע החוצה, להסתכל על הטבע. הטבע הוא משקף לנו דברים מדהימים, כי זה מחזיר אותנו כל כך חזק אל עצמנו. את כל מיני אימהות שהילדים שלהם במילואים, ונשים, חברות וסיפורים, אנשים שאיבדו קרובים, זה נותן להם הרבה משענת, הרבה רוח. ולא דיברנו יותר מדי, עשיתי קצת כאילו מעגלי עיבוד, אבל דברים מאוד עדינים.
אז הבנת שיש לך ערך בתקופה הזאת, כלומר שהעסק רגע משהו בו עושה שיפטינג, אבל יש משהו שאת מביאה אפילו לא כעסק, כבן אדם, כלומר לעברר אנשים, לתת להם רגע
כן,
בטבע.
אפילו לא חשבתי על זה ברמה הכלכלית, פשוט אמרתי בואו שנייה נצא החוצה, אני אזרום עם הצרכים שלי ועם שלכם, ועשיתי דברים שיותר קשורים למיינדפולנס, לתרגילי כתיבה, לציור, ממש כזה עיבוד של החוויית חיים בחוץ.
כן, אבל זה מאוד גמיש, שתדעי, לעשות רגע את המעבר הזה, כן.
כן, ואז, וגם הייתי כבר בהיריון, עוד לא הוצאתי את זה החוצה לעולם, אבל ידעתי שכאילו משהו בי באמת הולך להשתנות ולגדול עם הדבר הזה, ואני חושבת שעם הילד, זה באמת מה שכולם אומרים.
שמה?
יש איזושהי התרחבות שהיא גדולה, שהיא, אתה יודעת, זה להכניס עוד נשמה לחיים שלנו, זה פתאום את הבית, כאילו להבזר אותו בעוד דברים, וברמה גם של העסק זה כאילו, כן, להכניס עוד אנשים לעשייה שלי, כדי שהם יוכלו להחליף אותי, לפחות לתקופה.
רגע, שנייה, זה לא ברור מאליו בכלל. אז יצא לפגוש כבר די הרבה יזמות ובעלות עסק, שבעצם רוצות ילד ונכנסות להיריון, או מכוונות להיכנס להיריון, והן אומרות, אבל רגע, יש לי עסק, ומה יהיה עם העסק שלי בעצם בתקופה, גם שאני אהיה בהיריון, וגם אני לא אכיר את עצמי בעצם אחרי הלידה, ומה יהיה. אז את רגע, את קפץ מהר, כאילו זה ברור מאליו מה עושים, אבל אני שומעת גם מתוך המלחמה, שישר עלה לך רעיון... ישר עלה לך רעיון מה לעשות.
זה כמו שאמרתי לך מקודם, כאילו דבר מוביל לדבר, המלחמה הביאה בי איזשהו צורך, וממנו נוצר, את יודעת, פתאום תוכן חדש כן. בעשייה שלי. וגם עם ההבנה שאני מכניסה עכשיו לחיים שלי, יוצרת ובורת תינוק, זה לא יישאר אותו דבר. זאת אומרת, אם עד לפני שנה הדרכתי טרקים בקילימנג'רו ובאולימפוס, ונעלמתי מהבית לשבועיים, שלוש.
לא תקחי את הילד לקילימנג'רו עכשיו.
לא, ולצערי, וקודם כל, אני בתהליך נורא חזק אל מול השמחה שאני חווה גם פשוט להתאבל. אני חייבת להגיד את זה גם.
כן.
אני המון פעמים נורא עצובה על מה שנגמר, לפחות לבינתיים. אני מאוד אוהבת את ההדרכה עצמה, אני מאוד אוהבת להיות בשטח, אני אוהבת להרגיש את האדמה, אני אוהבת להיות יחפה, אני אוהבת להתפלש בדבר הזה. ואני אוהבת לעבוד מול אנשים. מאוד קשה לי רק להיות על האקסלים ועל הטלפונים. אבל אני מבינה שזה מה שקורה כרגע, וזה בסדר, והאפשרויות שלי כרגע, כי גם, את יודעת, בתחום הזה, זה לא רק הלידה עצמה ומה יבוא אחרי עם התינוק, זה גם ההיריון. זאת אומרת, את לא יכולה להדריך טיולים פיזית בשלב מסוים.
גם לא יכולה לצפות מה קורה.
כן, היו ימים שקבעתי טיול ופתאום לא הרגשתי טוב, וכאילו הגוף הוא כבר אחר, הוא לא רק שלך, את צריכה לשמור עליו אחרת. אז גם מצאתי את עצמי מבטלת יותר ורגישה יותר. פתאום החלקתי על הרגל, הייתי חייבת לבטל כמה טיולים. הבנתי שכאילו אני לא יכולה להמשיך עם זה כרגיל. כן. זה דורש ממני להשתנות.
ומה את עושה ברגע הזה שאת מבינה שיש משהו שאמור להשתנות? איך את ניגשת לזה? האם להישאר בעסק? מה עושים עם העסק? איך הוא ייראה? איך מתחילים לחשוב על זה בכלל? לא מתוך האבל בהכרח, אלא מתוך, כן. עוד פעם, החזון הזה, מה כן?
קודם כל הבנה גם עסק כמונו, כמו בני אדם, זה דבר פלואידי ומשתנה. זאת אומרת, אני ממש מתרגלת גמישות מחשבתית ביום-יום שלי, זה ערך שאני מאמינה בו, ממש. אז זה מה שקורה עכשיו. אנחנו מכניסים לחיים שלנו נשמה חדשה, אני לא יודעת איך זה ייראה. אני משאירה לעצמי טווח לחקור את זה רגע. אני משבוע הבא לא לוקחת עבודות עד חצי שנה אחרי הלידה, ונראה מה יהיה, נראה מה אני ארגיש, ואולי העסק הזה ייסגר, וזה בסדר.
כן.
אולי אני אכשיר כמה מדריכים, והם ידריכו במקומי. אולי אני אוציא טיולים לחול עם מדריכים אחרים. הכל ממש פתוח. יכול להיות שאני לא ארצה לעשות את זה בכלל.
כן.
יכול להיות שאני ארצה למכור
את מה שיש עכשיו.
כן, משהו אחר, כאילו.
איך את נערכת אבל למה שכן רוצה עכשיו? כי אמרת מקודם שאת כן מוציאה את הטיול, ומה את כן עושה עכשיו מתוך הידיעה של מה שאת יודעת עכשיו? או שרגע זה דווקא זמן מנוחה כזה?
גם אני נחה יותר, אבל אני מתחילה לאסוף סביבי כל מיני מדריכים שמעוררים בי איזה משהו, שבא לי לעבוד איתם.
שהם יעשו את הטיולים.
שהם ידריכו את הטיולים שלי בארץ. אני אנהל את כל הדבר הזה מלמעלה, אבל אני יותר בבית. כן, אנשים שיוכלו להמשיך איתי בתוך ה-DNA שכבר, של מה שבניתי, אבל גם אני פועלת גם ממקום הפוך, זאת אומרת, אני רוצה לתת להם מקום להביא את עצמם. אז יש לי כל מיני ויז'נים לשנה הבאה. הייתי רוצה להפיק איזה כנס יותר גדול. הייתי רוצה לעבוד יותר עם מטיילות, לקדם את התחום הזה של מטיילות בארץ, מטיילות עצמאיות. והייתי רוצה גם ליצור איזושהי תוכנית טיולים שהיא בעצם מכשירה נשים ללמוד לטייל לבד. זאת אומרת, אוקיי, זה טיול מאורגן, אבל בסופו הם יקבלו כל מיני כלים לעשות את זה לבד לגמרי.
שזה דומה לזה שאת טיילת לבד במקום הזה.
כן, שזה אגב, זה קצת, את יודעת, לתקוע לעצמי מקלות בגלגלים, כי עסק שרוצה להמשיך להתקיים, הוא רוצה שאנשים ימשיכו ולחזור אליו, ואני קצת אומרת, לא, אני רוצה לעודד אתכם לעשות דברים בצורה עצמאית, לאו דווקא איתי.
למרות שזה משנה את מה שאת רוצה להביא בעסק. כלומר, זה יכול לבוא ממקום אחר אחר כך.
לגמרי. אני חושבת שהייתי רוצה ללוות, כל הזמן היה לי כזה חזון לעשות אולי מעגל נשים עצמאיות, ויכול להיות ששנה הבאה אני אעשה את זה. ועכשיו אני באיזה כינון, את יודעת, אני מייצרת סבונים בבית.
כן, קיבלתי.
כאילו, אני מבינה שזה מה שקורה, בא לי לאגור דברים בבית, בא לי לנקות אותו כל היום.
כן, כן.
זה מה שקורה. ואני ממש שמחה על זה שאני עצמאית ויכולה להתמסר לזה, כאילו שאני יכולה להחליט מתי אני עוצרת ואיך.
כן, זה אחר לגמרי.
כן.
מדהים. יש עוד משהו שאת מתכוננת אליו ברגע של אחרי יותר התכוננות שאני מתכוונת נפשית כזאת לזה שיהיה בסדר אחר כך כלומר את תשתני והמשפחה תשתנה, אבל משהו שאת אומרת, אני אשאר אני עם הכוחות שלי וכזה, כי אני יודעת שזה משהו שממש הרבה בעלות עסקים מפחדות ממנו. כלומר, אני אשתנה ומה יהיה איתי? כזה, איך את מסתכלת?
קודם כל, איזה מדהים שאני אשתנה והכל ישתנה איתי.
מסתכלת על זה בהתרגשות.
כן, לגמרי. אני שמחה ואני מברכת על זה שהסיפור שאני מספרת לעצמי משתנה כל הזמן, כי אחרת אנחנו נמצאים באיזושהי תקיעות. אגב, לגבי כל דבר שעשיתי בחיים, יכלתי להמשיך היום גם לנגן, כי נכון. סיפרתי לעצמי שזה מה שאני עושה, או שאני מורה, או לא משנה מה. ומרגיש לי שאנחנו כל הזמן צריכות להיות, כדאי, כן? שנהיה קשובות למה שבוער בנו כרגע, כאילו, כי זה מה שרלוונטי, זה מה שקורה.
כן.
ואני גם רואה שיש איזושהי תנועה כזו, שכשאני עושה את מה שמעניין אותי באמת, הוא מבורך והוא כבר מייצר תנועה בעולם החוצה, את מבינה? אם אני עושה משהו והוא לא אותנטי, אז הוא נתקע. הוא פשוט לא יכול לבוא לידי ביטוי באמת.
שזה ממש התרגול מתוך הטרק של ארצות הברית, נכון? לעשות כל מה שמרגיש ו...
לגמרי. קשיבות לגוף, וואו, כאילו, מדברים על זה אגב היום גם בתחום הטיפול, את יודעת, יש ספר מדהים שלא קראתי את כולו, לא נורא, נקרא להעיר את הנמר, שכן, עשו המון תצפיות על בעלי חיים, מסתכלים על חיה, וכאילו, כשחיה נמצאת באיזושהי תקיעות או באיזושהי טראומה, אז היא משקשקת את זה החוצה, היא רועדת, אנחנו יכולים לבכות,
היא יודעת, לא נשארת לעשות... עם הדבר הזה,
כן,
מתקיעות.
ואז הדבר הזה, שהיא חובה, אם זה בעל חיים שמנסה לצוד אותה, או איזה אירוע נורא מפחיד, מזג אוויר קיצוני, טראומה, משהו שיכול להתפתח לפוסט-טראומה, הוא נעצר שמה, כי מוציאים את הבד אנרג'י החוצה.
כן.
אז אני קצת בגישה הזו. זאת אומרת, קוראים כל מיני דברים, כל עוד אני מאבדת ועושה על זה פרוססינג, יהיה בסדר.
כן.
ואני מקשיבה ממש למה ש... מה שהגוף מעוטט לי. יש לי דוגמה ממש מהשבוע. באתי לעשות שיתוף פעולה עם איזו מדריכה מהממת, שאני מאוד אוהבת את מה שהיא עושה. יציע לי לעשות איתה איזשהו ריטריט בדרום ביוני. ונורא רציתי לעבוד איתה, ישר אמרתי כן. ואז התחלתי להרגיש ממש קיבוץ בלב. ואמרתי עצמי, אני לא יכולה לקחת עבודה ליוני, אני כבר אהיה עם תינוק,
תינוק
בבית.
קטן.
כן, וכאילו... אני חייבת ללמוד רגע להגיד לא, ולהגיד לה, תקשיבי, אני עכשיו מתמקדת בזה. זה נורא קשה לי להגיד את זה, כי אני נורא אוהבת לעבוד ולדמיין דברים ולחשוב קדימה, אבל אמרתי לה, זה חייב לחכות. זאת אומרת, אני איתך, אבל בהמשך. וכן, זה דרש ממני שנייה...
ללמוד להגיד לא גם.
גם להגיד לא, וגם שנייה לסרב להצעה, למרות שאני רואה את הפוטנציאל ואת ההמשך, וכאילו... לתעדף דברים שנייה.
אז זה כמו לקפוץ על הזדמנויות, אבל גם מתוך קשיבות. אז החיבור הזה ביחד בעצם מייצר הרבה דיוקים. זה לא רק אני הולכת על הצעד הבא, זה כזה כל הזמן בוחרת מדייקת, בוחרת מדייקת, בוחרת מדייקת.
לגמרי, ולזה אין סוף. זאת אומרת, זה לא שמגיעים לאיזה שביל הזהב בעסק והוא רק מתקתק. אני חושבת שעסק יהיה בתנועה, את חייבת להיות בתנועה. כאילו זה לא יכול להתקע במקום. ואני רואה את זה גם אצלי, כשאני הולכת לפעמים על איזה מוצר מנצח ולא מרעננת אותו, הוא כבר לא רלוונטי.
כן, כלומר שיש איזה ביצת זהב כזאת, שאת אומרת, אוי, הנה, תפסתי אותה, ואת נאחזת, 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 זה לא עובד.
כנה לגבי ההרצאה שלי, אני יודעת שהיא טובה, היא מהממת, אבל אני לא יכולה לעשות רק את זה. זה גם משגע אותי.
כן.
אז גם אותה, אני מדי פעם משנה קצת את הסיפורים, הוספתי עוד מערכים של הרצאות, זאת אומרת, אני מרצה על כל מיני יעדים, לאו דווקא על זה, ואני רואה שלי זה עושה טוב, כאילו זה לא... כן. בהמשך, היום אני עושה גם ייעוצים לאנשים איך לבנות הרצאה, איך לספר את הסיפור.
וואלה, נפתחת לעוד
כיוונים. כן, לכל מיני כיוונים. כי זה גם בא אליי, זאת אומרת, כל מיני אנשים פונים אליי, תעזרי לי לבנות הרצאה, תעזרי לי לקדם את העסק שלי.
כן.
אני המון פעמים מקבלת פניות לשווק לאנשים את העסק שלהם.
כן, לא בא לי... שאת משווקת את זה, זה...
כן, לא בא לי בכלל להתפרס לכיוון הזה, אבל אני יודעת שזה קיים בי. אני מאוד נהנית מעבודת השיווק, להבדיל מאחרים.
מפתיע. את רוצה להגיד מילה רגע על זה? מתוך איזה מקום את נהנית מזה?
אני פשוט לא מרגישה שאני עובדת, ואולי זה הסוד. נראה לי שכשאנחנו מקדמים משהו שהוא טוב, ואנחנו מאמינים בו, אז הוא לא כזה מרגיש...
שיווקי?
מחירתי, סליזי כזה. אני באמת, אני כותבת מהלב, אני כותבת בצורה אותנטית, וברור שלפעמים לא בא לי להוציא את הפוסט הזה, ועכשיו, ווואטאבר, אבל אני אעשה את זה רק, אני אשתדל, שוב, במימדים שאני עובדת כרגע זה אפשרי, אבל אני לא עובדת עם איזה חברת שיווק שעושה לי, זה עדיין כזה ביתי ואת הומייד כזה.
ואת יכולה לבחור. אבל גם בהומייד הרבה אנשים לא מתים על החלק של השיווק, זה משהו שהוא עקב אכילס כזה אצל הרבה אנשים.
צריך לאהוב נראה לי את זה ולהאמין, להאמין במה שאנחנו עושים. ואז זה לא מרגיש כל כך מחירתי. זה החוויה שלי.
שזה גם שווה להוציא את זה החוצה. כלומר, אנשים צריכים לפגוש את מי שאתה.
כן, כן.
מעניין. תקשיבי, אני גם עלה לי כזה מחשבה שבעצם פתחת העסק בקורונה, ואז היית המלחמה, ואת בהיריון. בעצם כל העסק שלך סביב...
טלטלות.
את קוראת לזה טלטלות, אבל זה בעצם עסק שהוא גמיש, שגם באיזשהו מקום תוכלי באיזשהו שלב... כמו ללמד או ללוות גמישות עלה לי כזה.
לגמרי,
שזה...
לגמרי. כן, זה נראה לי כלי מאוד חזק. שאנחנו... אני גם מבינה את זה ברמה הפסיכולוגית, לכולנו קשה עם שינויים. זה דבר מה זה מטלטל גם לי, כן? אבל זה שום דבר לא מובטח בחיים האלה.
במדינה הזאת עושה לנו בית ספר, אז...
זה לא רק המדינה, זה החיים. אני לא מבינה מי מכר לנו את הרעיון של ביטוח ופנסיה, וזה בלופים כאלה, את יודעת.
של בואו תאחזו בדברים יציבים.
כן, או את יודעת, בית, כאילו כל הקונספטים האלה הם הרעים בסוף. גם בן זוג, את יודעת, משפחה.
כן.
אנחנו נורא צריכים את זה, אנחנו צריכים את הכינון ואת התחושת ביטחון, זה משהו מאוד מובנה בנו, אבל צריך גם לתרגל כל הזמן את השחרור הזה.
כן. כן. נראה לי אבל שזה, זה לא, את אומרת בלוף, אבל בא לי לדייק את זה, זה לא בדיוק בלוף, כלומר אני חושבת שזה המסוגלות כן להאמין עד הסוף שמה שיש עכשיו, נגיד הבן זוג, העבודה, הביטוח, זה יציב ושומר עלינו, אבל באותו זמן להיות גמישים ולדעת שהכל הרי ויכול להיגמר בבוקר. אז כמו השילוב של להסכים, דווקא להאמין בזה עד הסוף, כאילו זה הדבר היחידי שקיים, ואז גם להיות ממש גמישות ולדעת ש... כי אחרת באמת מי שכל הזמן דווקא לא מאמין, אז לא יכול גם ללכת על זה. כלומר, אם את יודעת שהעסק שלך... יקרוס, אז למה בכלל לעשות את הצעד הקשה בשבילו?
לגמרי. כן, זה שאלות, האמת, זה לגמרי פילוסופי. כן. כאילו, הכל הוא בר חלוף, אבל את מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות ב-100% ולהישאב לתוך זה. כן. זה נראה לי החוויית חיים, כאילו, העמוקה. נכון. אם יש לך בן זוג, אז ללכת על זה עד הסוף, לאהוב אותו, להקדיש לזה את הזמן, להתמסר לזה. אבל לדעת איפשהו בפנים שזה, זה לא איזה חוזה אינסופי, כן? צריך כאילו לקיים את זה כל הזמן. אז זה נראה לי המתח הזה הבריא, כאילו
כן,
בחיים.
כן, כן, ממש. ואני חושבת שבכלל עם עסק זה עוד יותר, עוד יותר כל הזמן ניכר, בגלל שבאמת עסק כל הזמן יכול, יש לו סכנת קריסה וסגירה, ועסקים בישראל תוך 5 שנים אומרים שרובם כזה נסגרים. אז זה עוד יותר המרחף מעל הראש כזה, זה בר חלוף, זה בר חלוף, ודווקא מעניין, את גם ממש גמישה, אבל דווקא ההסכמה לקיים את זה עלה לי שזה מאוד מאוד חזק, זה חיבור של שניהם ביחד. מעניין. אנחנו ממש לקראת הסוף.
וואו.
בא לי לשאול אם יש משהו שכזה, יש הרבה אנשים שמקשיבים לנו, נתת מלא עצות וטיפים יפהפיים, אבל אם יש משהו שממש בא לך כזה לתת מהלב למישהו שאת יודעת, החלום שלו יותר במגירה, או ממש בתחילת העסק וכזה, מה, איך, אוקיי, האמיצה הזאת והגמישה הזאת וכזה, אבל משהו, משהו שאת רוצה ככה להגיד?
אני, שוב, רק מהחוויית חיים שלי אני אגיד, ואני באמת, אני סופר פחדנית לגבי מלא דברים. כאילו, לעבוד עם הפחד הזה כאנרגיה שהיא מזיזה דברים, לא מקווצת. אם יש משהו שאני רוצה לעשות והוא מפחיד אותי, לשנות את המילה, כאילו להגיד אני מתרגשת. אני גם אגב מרגישה את זה כלפי הלידה עכשיו, כאילו, אני מבועטת, אבל אני כל הזמן עושה עם זה איזושהי עבודה של, כן, כמה שזה מפחיד, אני מתרגשת. אני נכנסת
במקום
לתוך...
במקום להגיד אני מפחדת?
כן, כאילו לתרגל מין... מאחורי פחד יש איזושהי הזדמנות מדהימה, ולא להימנע, לא להימנע מכאב, מפחד, מסבל, אלא לקפוץ קצת ראש לתוך זה, כאילו...
ואז מה, להרגיש את זה? לעבוד עם זה?
לעבוד עם האיכות הזאת, כאילו, כי שם הרבה פעמים יש לנו את החלום הכי כמוס, ואת האני, את האני האמיתי שלי שנמצא, הוא קצת, הרבה פעמים הוא מתחבא מאחורי הדברים האלה.
כן.
אז לא לפחד, ממש, זה ה...
מדהים.
אמן.
כמו לא לפחד, אבל ללכת על זה.
כן.
זה מה שנשמע
כן.
לי. איך אנחנו מוצאים אותך?
אני בפייסבוק, הולכת בדרכי, עינב שטרן, אינסטגרם, כל העניינים האלו.
נשים גם לינקים בתגובות.
בכיף.
מעולה. תודה רבה, עינב.
וואי, תודה רבה לך. שמחתי.
ממש ממש. וגם לכם, תודה שהזנתם, ולפרקים נוספים אתם מוזמנים לעקוב ולספר לחברים שגם הם יקבלו השראה. ותודה, עינב, נתראה.
תודה רבה.
ביי ביי.